אנחנו בהורדת חייה פסקה כפתת. התחלנו. כפתת זה קשור לכמזיין כפחת. נתחיל כבר את פסקאות הבאות, אבל דן שייך לקודם. הנושא של כפזיין כפחד זה קדושת הטבע. שקדושת ארץ ישראל זה קדושה שבטבע, וזה ענייננו, שהקודש מתגלה בטבע. רק שבגלות היה קדושה בניגוד לטבע. כן, הרב הגיש לא מלחמה, אנחנו לא מלחמים בטבע, נראות שבגלות היה קצת סלידה מהטבע, אבל זה בסדר, זה קדושה בניגוד לטבע, זה היה חשוב. תקופת הגלות, כמובן, גם כשהיינו בניגוד לטבע, הקדושה שנותה כן בלועה בקדושה העליונה שהיא קדושת הטבע. וכמובן, כשמגיעה שיבת ציון, אז כל הכוחות מתגלים. גם הקדושה שבטבע מתגלה. כפתת, אין הטבע מתגלה למשורר הישראלי בכל הדרו ויופיו, מפני שבר האומה והרחקתה מחיים הטבעיים הבריאים. כשהוא אומר משורר ישראלי, זה לא רק חיים נחמן ביאליק או משוררים דווקא ירא שמיים וקיים מצוות, הכוונה מי שרוצה לראות את הצד השירי, את הצד היפה, את הצד המושלם שאנחנו מאמינים שקיים בעם ישראל, וזה לא קורה, כן, אפילו היום, אתה רוצה לכתוב איזה שיר הלל לאומה הישראלית, אתה אומר, יש פה בעיות, יש שם בעיות, בעיות כאלה, בעיות כאלה, בעיות רוחניות, בעיות ביטחוניות, לא מצליחים. אז אומר הרב, זה הכל מהסיבה הזאת, שמשהו בבריאות הטבעית התרחק, שזה שבר, גלות, מה שם בפסקה הקודמת, ברגע שעם ישראל יצא לגלות והחיים הטבעיים, הוא עמיד לעצמו, אפילו ראינו תפיסת עולם, שכינה, ממש כישרון של משהו נגד הטבע, אז אתה לא רואה את מלוא הדרו ויפו, המשורר, משורר ישראלי מסתכל גם על הצד הפנימי, על התכנים, וגם על הגילוי שלהם, והוא לא רואה את זה, נכון? אם רגע שעם ישראל יתרחק מהחיים הטבעיים, אז נהיה איבר מדולדל, גלותי, שפל, מסכן, נרדף, אז נכון, אדם באמת מתוך חצון טוב, לשיר שיר הלל לישראל, הוא לא הולך. בעיקר לא בצד הטבעי, כי זה מה שהוא מחפש. המשורר פחות מדבר על תכנים, על עומק. זה תמיד אפשר להגיד. אבל איך שהדברים מתגלים, פשוט זה לא הולך. והרב לא בא בטענות, הוא אומר, ברוך שם זה הולך ומשתנה, מה שרב כתב, היום אפשר יותר ויותר לדבר על עם ישראל כעם בריא, גם ששב לארצו, עם שמנהל מדינה, יש מה להשתפר, אבל לפחות בתקופת הגלות זה לא הולך.
כל השירה עכשיו הוא
כן התחיל פה. כן, כן, ברוך השם, היום זה מתקדם. עכשיו, כמו שאמרתי, זה המשך של הפסקאות הקודמות, שרמה אמר, נכון, זו הוראת שעה, עם ישראל ירד לגלות, בנינו כישרון של חיים שנוגדים את הטבע, בגלל שזה היה, אמרנו, זה לא, זה תקלה, זה העניינה של הגלות. כי עם ישראל, בית ראשון, בית שני, לא חי חיים בריאים, הטבע הישראלי לא התגלה בצורה טובה. זה לא ספר בראשית, שאת רואה את האבות עם כל הטבעיות שלהם. אז זה בסדר, בגלות היינו, שנו את הקדושה בניגוד לטבע, ואז אם באמת המשורר, תקופת הגלות, אפילו עכשיו, רוצה לגלות את הטבע, הוא לא מוצא. עכשיו יש שתי אפשרויות. יש אפשרות שהמשורר הישראלי יגיד, טוב, כרגע זה לא הזמן, אני לא יכול לשיר שיר עלי לטבע הישראלי. יש אפשרות, וזה משורים טובים, להסתכל לעומק, להגיד, נכון, כרגע עם ישראל עדיין לא בעשי תפארתו וגדולתו, אבל בעומק אני מזהה, אני רואה את הדברים הטובים, את הדברים החיוביים. אפשרות שלישית, זה המשפט הבא. אם ירצה משורר בעל כישרון להתמכר אל הטבע, למרות כישלונה של האומה, יוכל רק להטביע את עצמו בצד המוחש הגס שלה. אבל את יופיה השמימי לא יוכל לחוש וכל טובו והדר זיבו. רגע, עוצר פה. המשורר הזה לא מבטר. הוא אומר, אני ממש סוג של התמכרות, הרב פה מדבר. אני כל כך אוהב את הטבע, כל כך חשוב לי לראות את הטבע, איך שהוא מתגלה בצורה יפה, וזה לא הולך. כי כרגע עם ישראל בשבר, והוא התרחק מהחיים הטבעיים. אני לא מבטר. אני רוצה לספר על היופי ישראלי, על ההתגלות, על החיים הישראלים הטובים. אולי זה קצת חיים נחמן ביאניק.
זה נשמע כאילו, הוא נדבר משהו ספציפי.
אנשים ספציפיים, שם בזמן הרב, שהם חיברו כל מה שנקרא שיר ארץ ישראל, כל מיני שירים כאלה יפים, על האומה, ששבה לארצה ויופי, אבל זה מאוד מאוד רדוד, מאוד, מאוד חיצוני. אז אומר המשורר, פשוט נתמכר אל הטבע. מה שקורה לאדם שהוא בהתמכרות, אין לו בחירה חופשית, הוא פשוט נינה לה לזה משהו, אני רוצה לתאר את הטבע, את יפיו, את הדרו, ולא מענה אותי כלום. יש שבר, אין שבר, שבר של אומה, אומה התרחקה מהחיים הטבעיים, זה בכלל לא מעניין אותי. אז הוא ממש מתמכר לטבע, אבל יש כישלון, זה לא מצליח. אז אתה יכול לדבר, כמו שאמרתי, לראות הליכי עומק, אתה יכול לדבר על המצב העתידי, על המצב שהיה, הרב זצ"ל בעצמו, יש לו שירים, הוא היה משורר. אבל הוא פשוט התמכרות, לא מעניין אותו, הוא רוצה לדבר, ויש משהו, זה לא שבזמן הרב זצ"ל כבר התחילו להתגלות צדדים יפים. בטבע הישראלי, זו למה שנקרא עם שירי ארץ ישראל, שירים שנכתבו בזמן העלייה השנייה והלאה, באמת רואות הופעות שהרב בעצמו כותב על זה, שקרן מפורסמת של הרב בפתיחת בית ספר לאומנות בצלן, שהיום בצלן זה מקום שהרב בצל היה שמח לברך אותם, אבל בזמנו התחיל לדבר על אומנות, אז הרב יש לו שם את המשל, אתם מכירים של הבובה שושנה, מכירים את זה? שזה... פתאום מגלה סימני חיים, כולם מתלהבים וכל איזה הגה שהיא מוציאה מהפה. יש מה לראות, אבל פה מדובר על משהו התמכרות שלא מעניין אותי. אני עכשיו רואה את עם ישראל קם ושיבת ציון וטבע ויופי, ואני רוצה לכתוב על זה על מלוא הדר. זאת אומרת, הרב, ההתמכרות הזאת תוכל רק להטביע את אותו משורר בצד המוחש הגס שלה. כן, אם אתה רוצה לדבר על הטבע הישראלי הנפלא, הנהדר, שקם לתחייה, ועדיין אין קדושת הטבע הישראלי. אנחנו מדברים לא על הטבע, על קדושת הטבע הישראלי. איך שמה שאומרים בפסקה הקודמת, שהקדושה הכי עליונה שמתגלה בטבע. זה עדיין לא קורה, כי חלק גדול מאלה שעוסקים בעניינים הטבעיים ושיבת ציון, הם לא ממש, חוץ בהתנהגות החיצונית שלהם, מתנהגים בצורה קדושה. אז מה אנחנו עושים? מטביעים את עצמנו, אותו משורר, בצד המוחש הגס שלה, כן, הוא רק מדבר על הבובה שושנה, הוא רק רואה את הצדים הגשמיים או חומריים, וזה נחמד, הוא רואה חקלאות, הוא רואה עצים, הוא רואה כבישים, הוא רואה ביטחון, הוא לא מפסיק לדבר על זה ולהתלהם על זה, וזה בסדר, אבל זה לא מלוא הדרו ויפו של הטבע הישראלי. הטבע הישראלי זה קודש וחול, זה קודש שמתגלה בטבע. אז במקום שאותו משורר יבין שעדיין, לא הגיע היום, או כמו שאמרתי, הסתכל יותר בצורה פנימית, הוא ממוכר, מטביע את עצמו בצד המוחש הגש שלה, וזהו. הוא רק נותן תיאורים חומריים וגשמיים, שהם נכונים, אבל הם חלק קטן מהתמונה, כי איפה הרוח, ואיפה התורה, ואיפה הקדושה, ואיפה קיום המצוות. פשוט זה לא הולך, כן? אבל את יופייה השמימי של האומה, לא יוכל לחוש בכל טובו, והדר זיבו של היופי. זאת אומרת, הוא רואה רק ממש הצדדים החיצוניים. עכשיו, למה הוא לא יצליח? הרי המשורר הזה, כמו שמענו, יש לו כוונה טובה, יש לו רצון לספר על הגלות של עם ישראל. כרגע, עם ישראל בשבר כזה או אחר. אז הוא מתעקש לדבר על היופי, אז הוא רואה את הצד החיצוני המוחש הגס, ועל זה הוא מדבר. עכשיו, למה הוא לא יכול לחוש את יופייה השמימי, למה אפשר לבוא ולהגיד שמשורר, שבאופן טבעי יש לו ראייה עמוקה יותר, אז הוא אומר, נכון, כרגע זה חרישה, זריעה, ביטחון, צבא, סליאת כבישין, אבל יש יופי שמימי לעם ישראל, אנחנו מכירים את זה, אנחנו יודעים את זה, אז נראה פה את הביטול הזה, את הביטול לדברים האלה. אז הרב מסביר, כי כיוון שירצה להתרומם אל הספירה הרוחנית, ירגיש שבר האומה וידום רוחו. תחת אשר בשקיעה החושית יוכל לשכח לפעמים את המצב ההווה של האומה.
מה? זה ביאליק.
לא דווקא. סתם נתן לי דוגמה להם שעורים בזמנו.
אני לא רואה את הרצון של ביאליק
שהוא רוצה, זה יתרומם לספירה רוחנית. לא, אם. אומר, אם אני אתרומם לספירה רוחנית, אני אראה את השבר. זה כמו נאמר, סתם דוגמה, ברמה הפרטית. יש בן אדם מסוים שתוכו רצוף אהבה, ואדם טוב בצד הפנימי שלו, אבל התנהגות של התנהגות קלוקלת, ואני רוצה לתאר את גודל האישיות שלו. אז יש שתי אפשרויות. או שאני אסתכל על המעשים הגשמיים שלו, ואני אגיד, ואדם נחמד, טוב, הוא עוזר, הוא בונה, הוא שרת בצבא, עובד וכו', יופי. עכשיו, אבל זה לא מלוא הדורו וטובו, איפה הקדושה שלו, איפה התכנים שלו. אז אם אני אסתכל בצדים הרוחניים שלו, אז ידום רוחי. כי הוא נמצא בשקיעה, נמצא בנפילה.
אני לא חושב שכל הזה משורים שאיתם באותה תקופה, זה היה הרצון שלהם.
הם רצו לכתוב שירים בכל מחיר. וזה בסדר, אני אמרתי, זה בסדר, רק אם אתה יודע את מקומך. והם אמרו, אם אני אסתכל לצד הרוחני הפנימי של האומה, אני אתקל בבעיה, כי עם ישראל...
ככה הם חשוב
הרי? כן, כי עם ישראל מבחד קיום מצוות, לא משהו. הצד החומרי החיצוני בזמן הרב הצד התחיל לפרוח, אז הם פשוט לקחו לעצמם מן ברירת מחדל כזאת, ואמרו, אני הולך לדבר על הצד הגשמי החומרי החיצוני, הגס, לדבר עליו, לדבר מהבוקר עד ערב על החרישה והזריעה והשמש והחיטה והשעורה וכל מה שמגדלים בארץ, כי אם אני הולך לספירה רוחנית, אני אכתוף מכה, אני ארגש את השבר. ואז אין לי הרבה מה להגיד. כי כשאנחנו אומרים שקדושת הטבע הישראלי, שזה הפסקאות הקודמות, זה לשני הכיוונים. אנחנו רוצים את הקדושה מתגלה בטבע, שזה לא מספיק קרה בגלות. בגלות היה קדושה בלי טבע, ובשיבת ציון יש קצת טבע בלי קדושה. קצת. שלבי ביניים. אז אם המשורר רוצה... משורר בדרך כלל מסתכל על הצד החיצוני, על ההדר, על היופי. משורר פחות יכתוב על ה... הלימוד גמרא שהיה בגלות. ויותר נכתוב, נאמר בדורותינו, על שיבת ציון, על הצבא, על הביטחון, על החקלאות, על הבנייה, דברים באמת יפים שיש בארץ ישראל. השאלה אם אתה מתמכר ואתה מטבע את עצמך בצד החיצוני, כי זה מה שאתה רואה, או שאתה מסתכל לצד הרוחני. אומר הרב, ברגע שמסתכלו לצד הרוחני, הם יראו את השבר. גם ישראל מבחינה רוחנית, לא משהו, קחו היום. אתה רוצה לכתוב שיר הלל, למדינת ישראל. יש לנו בעיה. כי חלק לא קטן מעם ישראל. לא נאמן לגמרי לתורה, לפחות בצורה שהיינו צריכים להיות. אז מה נכתוב שירה? אנחנו נכתוב שברוך השם, וזה בסדר. בנו פה ערים ויישובים וקיבוצים וכבישים, ויש לנו מדינה יפה ופורחת וחקלאות. זה הכל טוב ונכון. אבל אומר הרב, אתה קצת התמכרת לצד החיצוני. כי זה גם אפשר למצוא באומות העולם. גם מדינות אחרות יכול לראות כבישים וחקלאות. פה באמת זה מיוחד, זה חקלאות ישראלית, זה תהליך הגאולה. אבל זה קצת עצימת עיניים, כי אתה יודע שברגע שאתה תנסה להתרומן לספירה הרוחנית, אתה לא תצליח. אתה תצליח בצורה מאוד מאוד חלקית, וגם אם תגלה ומגלים...
ששרית חדד עברה איזשהו שבר בחיים שלה שהיא רצה להסתכל עליו.
אני לא מכיר את השירים שלה, לצערי, לשמחתי.
כל זמר או זמרת, אני לא חושב שהיא עברה איזשהו שבר שהיא רוצה עכשיו להסתכל על הרוחניות הפנימית של הטבע של עם ישראל.
לא, פשוט מבטרים על זה מראש. המשוררים שלה, אני בראש שאני לא מכיר את השירים, אבל הם פשוט מבטרים מאוד מראש הצד הרוחני, וכל השירים שלהם זה חיצוני.
אני לא חושב שהם מבטרים מראש, הם לא נמצאים שם.
אבל משורר אמור...
הוא אומר שהם כאילו הם נמצאים שם. מילא איזשהו אדם ירא שמיים שהוא...
אומר איזשהו ש... זה כאילו שנתן אלתרמן וביאליק, אם אנחנו מדברים על אותה תקופה, זה לא שהם חיפשו לדבר על הצד הרוחני ולא מצאו. הם לא חיפשו בכלל לדבר על...
נכון, הוא אומר הרמנה. כן, כן, לא, אני מסכים, אני לא מדבר ספציפית, אני אומר ש...
לא, כמייצג לדור, כאילו לא הם ספציפית. כל אותם אלה שחזרו בשאלה, והם לא חיפשו לדבר את הצד הרוחני.
כמדו שאין. הם ידעו שאין, אז הם יתמכרו לצד החיצוני, נכון? נכון? הם ידעו שאין. משורר אמור אותי התמונה, אני אומר, כמו בן אדם, תחשוב שיש בן אדם שהוא חוטא, עשה הרבה חטאים, אבל יש לו עשייה יפה, הוא בנה לעצמו בית יפה, והוא איש צבא, והוא בנה בית חולים, לא יודע מה.
נראה לי הכוונה פשוט, שכאילו, הרי הם חזרו בשאלה, כי היהדות הייתה קטנה מדי, כל מאמר הדור שזה, ואז הם בכלל לא, פנו אל כל הצד הזה, כי הם אמרו, אנחנו לא... כן, אנחנו מיואשים ממנו, בגלל זה גם חזרנו בשאלה, אנחנו לא מדברים על זה, ואז עברו את זה, נראה לי אם הבנתי נכון.
כן, אני פחות דבר לחוזרים בשאלה, הוא מדבר סתם על משורר, לא משנה אם הוא נולד דתי או נולד חילוני, זה לא משנה לצורך העניין. הרב אומר שבתהליך הגאולה, שזה, אני אומר שוב, יש דברים מאוד 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 יפים, אם אתה כמשורר, אתה קצת קצר רוח, אתה רוצה כאן ועכשיו לתת תמונת מצב מאוד מאוד יפה לעם ישראל, והמצב הרוחני של עם ישראל כרגע הוא בשבר. רוחני, אני אומר קודם, גם בהקשר של הפסקאות הקודמות, שהטבע הישראלי לא מתגלה בקדושתו. זאת אומרת, יכול להיות שיש שבר רוחניות, אבל היא בעולם הישיבות, ויש טבע של העולם החיצוני, אין קדושת הטבע הישראלי. עכשיו, המשורר רוצה לתת תיאור רומנטי יפה, אז הוא אומר, אם אני אכנס לצד הרוחני, אני אראה שבר. כי הצד רוחני גם הוא קיים בעולם הישיבות, אבל בתוך דלת עמוד של הלכה, ואני בתור משורר, מה אני אכתוב? שיושבים בשטיבלך ומתפעלים ולומדים תורה בישיבות? נחמד, זה לא נתן לי. אז מה כן? אני אתמכר לצד החיצוני, לצד הגס, ואני אספר על הציפורים והפרחים והעצים וכל מיני דברים כאלה, ואז אני אכתוב שירים מאוד מאוד יפים, אבל כי אני פשוט בורח מהאמת, אני בורח מצד הרוחני, אז אני אתן רק את הצדים הגשמיים החיצוניים של ה... של האומה. אני אומר, זה חלק מהבעיה שהרב תיאר, כי בכפחת, כפזן כפחת, הרב דיבר על זה שעם ישראל בגלות התרכז ברוח. עכשיו הרב כאילו הפוך. הרב אומר, המשורר מתרכז בחומר. כי הרי ברוח אני רואה שבר. נכון שהשבר הוא רוח בהקשר של קשר עם עולם המעשה, אבל כרגע יש שבר, כרגע יש רוחניות, גשמיות. אני בתור משורר רוצה לתאר הדר, יופי, התגלות. אז אני מתעלם מהרוחניות. ואני רק מתאר את הצדדים החיצוניים, אני מתמכר אליהם, אני מטביע את עצמי, ממש טובע בתוך מציאות גשמית, כי ברגע שאני אתרומם ויראה, אפילו בית המקדש, אין לנו בית המקדש היום. אז משורר רוצה לכתוב על עם ישראל בשלמותו. הוא מסתגל על הר הבית, רואה שאין בית המקדש, אז ידום ברוכו, מה אני אגיד? ואז הוא הולך לצדדים הגשמיים, הוא אומר, טוב, בוא נתאר את הצדדים הגשמיים, את הצדדים החיצוניים של... של עם ישראל. כן, אני קורא את פעם לא את הכי הזה, כי כיוון שירצה את רומם על הספירה הרוחנית, כמו שמענה בית המקדש, תורה, קדוש עד הטבע הישראלי, ירגיש שבר האומן, ואז ידום רוחו, הוא שותק. תחת אשר בשקיעה, לעומת זאת, כאילו בשקיעה החושית, יכול לשוח לפעמים את המצב האומה של האומה. כן, הוא כאילו נותן לעצמו פתרון בורח. בורח הצד החושי, הוא שוקע בצד החושי, בצד הגשמי, בצד החיצוני, ואז זה משכיח לו את הבעיות האמיתיות שאין בית המקדש, ואין קיום מצוות מלא בעם ישראל, ואז הוא יופי, הוא חוגג, יושב, כותב שירים, מתאר תיאורים מאוד מאוד יפים, רומנטיים על עם ישראל ששב לארצו, ויש חיים יפים ויופי ונחמד, אבל זה לא באמת, כי הוא פשוט ברח מהצד הרוחני, וגם הוא בן למה, כי אם הוא... רוצה לתאר את הצד הרוחני, הוא רואה את השבר של המצב ההווה, כרגע של האומה. ולכן המשורר הישראלי, אני חוזר למשפט הראשון, אין הטבע מתגלה בכל הדרו ויופיו, כי המשורר לא יכול להתעסק רק עם הטבע, אלא כן הוא תובע בטבע, הוא מתמכר לטבע, כי הטבע צריך לביטוי של מערכת חיים שלמה, רוחנית, גשמית, שמתגלה בכל הדרה ויופיה. נגיד אולי על משקל יפתי אלוהים ליפת וישכון בעולי השם, אז העולי השם הם כרגע לא בעסיק כוחותיהם, הצד הרוחני הוא קצת בגלות, קצת סגור, ואז הולכים, תרים את היפת, את הטכנולוגיה, את הספורט, את הדברים כאלה, זה מה שתופס את האנשים, כי אומרים פה יש לנו הרבה מה לראות, ועולם מאוד מתקדם מבחינה טכנולוגית וכו', את הצד הרוחני כרגע שמים בצד. אומר הרב, זה לא... זה לא הסתכלות שלמה, זה בריחה. לזה הרב קורא, מטביע את עצמו, התמכרות התמכרות אל הטבע. כמובן זה גם נוגע אלינו, גם אנחנו צריכים, הרב לא נגד תיאור יפה וחיובי של מה שקורה בעולם, אבל לא לשכוח שאנחנו צריכים להתרומם לספירה הרוחנית, ולחשוב האם האומה היא בשבר או לא. אם היא בשבר, יש כאן דברים טובים, ברוך השם, גם ברוחנית, גם בגושמת. גם, אז אם היא בשבר, זה אוכמה לברוח מזה, ולהתמכר לצדים, זה גם אדם באופן פרטי, אדם באופן פרטי יש לו בית עם עצמו, רוצה להתקדם ביראת שמיים, קיום מצוות, אז במקום להתמודד, הוא מדבר על עצמו רק בצדים החיצוניים הגשמיים, שאני הצלחתי ואני עשיתי ויש לי כסף ואני לא יודע מה, אבל הוא לא, לא באמת מסתכל בצורה מלאה על, על, על התמונה כולה, שזה תפקיד של משורר.
אז מה עושה עם משורר?
שמה?
מה יעשה עם משורר?
אמרתי, צריך להסתכל לעומק. אז מה שהרב עושה? נגיד, אני רואה את הכוחות הרוחניים העצומים של עם ישראל. נכון, כרגע הם לא מתגלים, כרגע אין מספיק קדושת הטבע הישראלי, אבל הם קיימים. אני מזהה אותם, אני רואה אותם. לא לנסות לראות הצד הרוחני, לחטוף מכה וידום רוחו, ולברוח להתמכרות לצד החיצוני הגס, אלא לראות הצד הרוחני ולהגיד, זה תהליך, תהליך יפה, שמתקדם. יש, אני אומר, יש הרבה מה לשורר על עם ישראל. אבל אם אתה רוצה את בכל הדורו ויופיו, אתה לא תצליח, ואז הפתרון הוא לא לברוח, לא להתעסק רק עם הצד הגשמי, אלא לתת תיאור אופטימי, חיובי, כיוון, לאן זה הולך. נכון, כרגע זה עדיין לא מושלם, אבל הפתרון הוא לא לתפוס איזה פינה ולהסתפק רק בה. כן, פרה מביא מאמר חז"ל, זה גמרא במסכת ברכות, אם אני לא טועה.
יש
לך את המקור. כן, צריך את זה על הדף. כן. ביום שחרב בית המקדש, אומרים חז"ל, לא נראה רקיע בטהרתו, שנאמר, על בי שמי כדרות ושק אשים כסותם. כן, דרך המשל, אותו משורר מסתכל על השמיים, ורואה קודם שמיים לא בהירים, שמיים מעובים, שמיים קודרים, אז הוא לא מסתכל. הוא מסתכל לגובה הקרקע, מסתכל על הצמחים, מסתכל על המציאות הפרטית או הגשמית סביבו, ואז הוא כותב שירים ויופי ונחמד. מה לתרים את הראש למעלה, תראה שיש עוד לאן לשאוף, לאן להתקדם. עכשיו אני אומר שוב, הרב לא בא לרפות ידיים, הרב פשוט רוצה שאך בתור משורר, תדע בדיוק איפה אתה נמצא, ולאן אתה שואף. ואל תעצום עיניים, אל תטביע את עצמך ואל תתמכר להצלחות מסוימות, כי זה פשוט, זה לברוח מה הבעיה, וזה רק יעצור את ההתקדמות של עם ישראל. התקדמות של עם ישראל האמיתית היא לתת תמונת מצב יפה, אני אומר עוד פעם, חיובית, אופטימית, יש הרבה הרבה מה לתאר דברים יפים והדרו ויופי של עם ישראל, אבל לא לעצום עיניים. והוא, המשורר, בגלל שהוא הסתכם בצד הרוחני, והוא ראה שבר, אז הוא פשוט השיח את דעתו בצד הרוחני, לא מוכן לדבר על זה, ושלום על ישראל. זה גם קצת, אני חושב, כאן בציבור שלנו, ציבור שלנו שמאוד חשוב לו יום עצמאות, ומדינה ראשית צמיחת גולתנו וכו', אנחנו נוטים קצת לשים בצד הצדים הרוחניים, כמצוות, חזרה בתשובה של עם ישראל, להגיד, טוב, כרגע זה לא הולך, בוא נדבר על הצבא, על ההתקדמות, על הטכנולוגיה, על הרפואה, על החקלאות, כמה דברים יפים שבאמת יפים, ונתעלם מה דורש תיקון. זה לא מה שצריך. אני זוכר בשביל מרכז הרב, הרב ישראל זצ"ל, אני מדבר תמיד בליל יום עצמאות, הוא תמיד הדגיש את זה. אנחנו מאוד מאוד שמחים על הקמת המדינה וכל מה שקורה, אבל אנחנו כל הזמן מזכירים לעצמנו שאנחנו באמצע הדרך. יש עוד לאן לשאוף. לפעמים אתה אומר, מה זה, אחרי 2000 שנות גלות, יש לך פה מדינה, אתה יודע מה זה, יש לך צבא, יש לך מדינה, יש לך עם ישראל שם לארצו, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא, זהו, מה זהו. זה שלב מאוד מאוד חשוב ויפה, וצריך להודות, אבל יש לנו דרך משמעותית לאן להתקדם. אז המשורר, שהוא יכול לתאר את המצב הזמני בצורה יפה וטובה, אבל הוא צריך להתייחס גם למה שעדיין לא שלם. אז הוא פשוט להתעלם מזה, מתמכר, תובע, ומבחתו נפטרה בהם. הלאה, התחייה הלאומית, הניכרת בבניין הארץ. כשהיא נלקחת עם לקורא החי, תוכל כבר להחזיר רשמים הגונים מזיו הרוחני של הדר הטבע, עד שתיוולד האפשרות להסתכל לא רק בארציותו, כי אם גם בזיווה שמימי. בערך ידוע המכוון לפי ניצוצי האור שמתחילה מתפתחת. זה הרב פה נותן את הפתרון. הרב לא אומר עם ידם, הרב לא אומר, שמור חבר'ה, זה לא הזמן לתת שירה לי לעם ישראל, כי מצבנו לא טוב, חג השמיד התקדם, מבחינה רוחנית יש לנו עוד הרבה מה להתקדם, הרב לא, 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 לא. אתה יכול לשורר, לדבר, לשבח, להגיד עליהם ביום עצמאות, על התחייה הלאומית הניכרת בבניין הארץ. נכון, יש כבישים, יש חקלאות ויש צבא, ויש דברים באמת יפים. אלא מה? כשהיא, התחייה נלקחת עם מקורה החי. אתה רואה כבישים, תגיד, סייעת דשמייה, שיבת ציון, את הזמיר הגיע, כל התור נשמע בארצנו, רגלי משיח, היא כבטה דמשיכה, כל התחד הדגולה, כל הביטויים האלה. אז אם אתה באמת רואה את התמונה השלמה, ואתה לא בורח מצד הרוחני, אלא אתה רואה את התמונה השלמה של המקור של החיים, התחייה הגשמית, אז אתה תוכל כבר עכשיו להחזיר רשמים הגונים מזיו הרוחני של הדר הטבע. כבר היום תוכל להגיד, ואתם הרי ישראל, פחד תתנו, פרים תתנו לעמי כי קרבו לבוא, להגיד, אני רואה את הצד הרוחני, הזיו הרוחני בטבע. ולא, אני רואה טבע, רוחני יעזוב אותי. ממש לא. אפשר לזהות. ואז תיוולד האפשרות להסתכל, לא רק בארציותו של התהליך של שיבת ציון, כי גם בזיו השמימי, כן, אפשר לראות את יד השם, את הזיו השמימי, בתהליכים הגשמיים, למרות שיש לנו דרך ארוכה ללכת. זה משורר אמיתי, זה משורר שלא בורח, ולא מתמכר לצד מסוים, לא רואה את כל התמונה, בפרופורציות, אומר, אני רואה את חייה הגשמית, אני מזהה את יד השם פה, אני רואה פה את הגאולה, אני רואה פה את ההיסטוריה, אני רואה פה את הדברים שקורים, בערך ידוע, כן, הוא לא מתבלבל, הוא לא חושב שבית המקדש כבר נבנה ובא לציון גואל, המכוון לפי ניצוצי האור הרוחני שמתחילה, מתפתחת, הוא ידע לזהות את זה. אמרתי, רב ציודה היה מאוד מאוד שמח על על שיבת ציון, אבל הוא גם מאוד היה מוטרד מדברים שהם עדיין לא הסתדרו. אני יודע בדיוק את המינון. מצד אחד להודות, לאלה לשבח, לקדוש ברוך הוא על שיבת ציון. מצד שני, להבין שעוד לא. הרוחניות עוד לא בשלמותה. ממנה אנחנו לא מתעלמים ממנה, לא מתמכרים רק לצד הגשמי, אלא אנחנו מזהים שהתהליך הזה, יש לו ניצוצי אור כאלה, וזה יש לו יותר אור, והדברים הולכים ומתקדמים. ככה זה נותן איזונים נכונים, שמצד אחד באמת לשורר, לראות את האדר והיופי, לא להתעלם משום נושא, לא גשמי ולא רוחני, אלא להבין שאנחנו נמצאים בתהליך שהולך ומתקדם, לתאר את התחייה ולזהות בה את הזיו הרוחני של אדר הטבע, וזה קיים. אי אפשר להתעלם. כן, לראות את הצבא וגם לזהות את קדושת הצבא. לא רק להגיד, יש לנו צבא חזק ויופי ותודה להשם, רוחניות מזדמנות. לא, לא, לא. אני גם מזהה תהליכים רוחניים שקיימים בתוך כל המעשה הגשמי הזה. אז באמת אפשר להגיע להיות משורר ישראלי מושלם.